יש לי כמה שאלות, והם כולם בנושא זוגיות, אז עדיף לשים ולהגיד כולם בבת אחת, או...
לא יודע.
הם מתקשרות, הם מתקשרות זה לזה, אז בגלל ש... פלוס יש כמה שאלה מהאינטרנט הזה. א' כל, האם בכל השלב של הפגישות של לפני, האם צריך להגיע לשלב שבו האהבה מתפתחת בשלב הזה, או שפשוט צריך לראות שיש התאמה ויש דרך חיים משותפת שמתאימה ויש איזו חיבה בסיסית ואהבה תמשיך הלאה בחתונה, ובהקשר הזה, האם אנחנו צריכים לשאוף למה ש... איך שהדברים האלה מתנהלים בחברה החרדית, לפי מה שאני מכיר, זאת אומרת, מעט פגישות, רואים שזה מתאים וזהו, או שלא. בהקשר הזה גם יש את השאלה אם זיווג מן השמיים או לא.
בואו נעניק קודם את זה ואחר כך נשמע על השמיים. כן, אני... התשובות הן קצרות בגלל השאלות הנאות. דעתי כמו האופציה השנייה שלך בשאלה הראשונה. כלומר, לא מוכרחים להגיע למצב של התאהבות, בטח לא סוג ההתאהבות של בני הנעורים של גיל 16, זה לא בכך אינדיקציה, וצריכה להיות, אני קורא לזה סימפתיה עמוקה, זאת אומרת צריכה להיות התאמה, צריך להרגיש שמחה ביחד, צריך להרגיש שאם אם ניפרד, אז היום בנורא, אני לא מוכן להיפרד. תחושות כאלה הם מספיק בשביל בחור להחליט על בחורה. כאשר מה שנקרא, נתונים השכליים, זה בסדר, זאת אומרת, שאיפות משותפות בחיים, ישנה הערכה הדדית. מאוד רצוי שלפני, וזה כבר מתחיל לגעת בשאלה השנייה, מאוד רצוי שעוד לפני הפגישות, אז כבר תדע הרבה על הבחורה, הרבה מאוד על הבחורה. כל פנים, כל הדברים החשובים לבחורה, תדע שכבר תדע לפני בכלל שראית אותה, אלא שתדע על מידותיה, כי זה נקודה מאוד קשה, זאת אומרת, השטחנים כמובן תמיד מצאו את הבחורה, תשמע... וכולי. אז זה לדעת ששטחנים הם רמאים. ומכל מקום, אז במקום שהשטחנית הייתה אחותך, אז מסתם לא תרמה אותך. באופן נמצא מישהו כמו אחותך שתשדך אותך. ואז זה טוב. באופנים רצו לדעת שבאמת היא ממלב טוב, והיא שער ציני, והיא עד שמיים, וכל מה שצריך. ולכל פנים, פגישות צריכות לוודא שנעים ביחד, וזהו, זה מספיק. וגם אם בן אדם הוא לא מאוהב, בדיוק כמו שאמרת, להתאהב זה אחרי החתונה. מכל מקום צריכה להיות תחושה של משיכה, או תחושה שאפשר לפתח עם זה. ואם את זה הם, ורק הכל מתאים על פי על הנייר, זה מספיק טוב. צריכה להיות. שוב אני אומר, ולו התחושה שאתה לא רוצה להפסיק את הקשר, חשש חרדה פן ייפסק הקשר, זה סימן שאתה רוצה. אם אתה לא יודע אם אתה רוצה באופן חיובי, אם אתה יודע שאתה לא רוצה להפסיק, זה סימן שאתה רוצה. בחורות, בדרך כלל אני הייתי מצפה מבחורה נורמלית, אם כי יש הרבה לא. לא ממשמעות רעה. הייתי מצפה מבחורה נורמלית, אם כי אני מכיר הרבה שהם אינם כאלה. אינם כאלה. הייתי מצפה ששם היסוד האמוציונלי יהיה יותר חזק. זאת אומרת, את הגישה הזאת שהיא לפעמים חבר'ה מאוד מתלבטים, כי הם מרגישים, זאת אומרת, שלא לדבר, אני יודע. חבר'ה יודעים מהי אהבה, לצערנו, בטרם הזמן. ומרגישים שפה הם לא מאוהבים, וזה מאוד מטרין אותם. ואז על רקע זה נגד לצוץ השאלה הזאת בדיוק איך שאתה מנסח אותה. ואז אני אומר, לא צריך להיות מאוהבים, אבל על בחורה הייתי יותר שמח שהיא תהיה קצת מאוהבת. זאת אומרת, אם בחורה והיא ממש לא מאוהבת, היא קצת מדאיג אותי. אם כי כבר יש לי קבלות על לפני כבר כמה שנים, אז הזכירה לנו חברה שלנו שהיא התייעצה איתנו לפני החתונה שלה, והיא אמרה שהיא לא מאוהבת בו, הכל טוב והכל זה, והיא אמרה שהיא באה להגיד לי תודה על זה שנתתי לה את כל הגב ודחפתי אותה, שלמרות שהיא לא, אבל מאחר שיש שם סימפתיה, ובקיצור כל מה שנכון לגבי גברים זה היה נכון מייחס אליה, ודחפתי אותה שתלך על זה. והיא באה להגיד לי תודה אחרי שנים רבות, וזה ממש, היא שמחה מזה, ובוודאי היא מושרת עם בעלה וכל טוב יפה. אז גם יש בנות כאלה, אבל בעיקרון אני כבר זוכר שהייתה איזו בחורה אחת שהיא גם ממנה קיבלתי תודה כבור שנה, שאמרתי לה לפרק את הקשר, זאת אומרת היא התלבטה אם להמשיך או לא, ואמרתי לה שתפרק את הקשר אחרי שהחליטו להתערב, כי היא אמרה שהיא לא מרגישה ביחס אליו כלום. אמרתי לה זה לא יכול להיות, בחורה שלא מרגישה ביחס לבחור, סוף העולם, אסור להתרתן בצורה הזאת. ואחרי שנה באה אליה ואמרה לי תודה, למרות שהיא עדיין לא מצאה מישהו אחר. אבל שוב, לענייני בחורים זה לא בדיוק כמו בנות, ובדרך כלל לבחורים לא צריכים להתאהב. גם אם לא התאהבת, טוב, לפעמים אני בעבר הייתי נוהג לגלל אמר תשתדל לא להתאהב, חבל להתאהב, התאהבת, הסתבכת, אתה כבר עבוד, אתה לא בשליטה כשאתה מאוהב, כי אתה לא השופט נכון, אתה לא רואה משהו מולך, אתה כבר מאוהב, והעסק זה הוא רצוי שתחליט לפני שהתאהבת. אתה עכשיו תתאהב לבריאות. אבל בסדר, במשך הזמן למדתי שיש כל מיני טיפוסים, יש כאלה, יש כאלה, אין באמת נוסחה שהיא מתאימה לכל אחד בדיוק אליו, מכל מקום.
אהבה זה משהו ש מתקשר לדיווג מהשמיים או לא, אהבה זה משהו שאתה יכול לפתח באופן עקרוני. זה לא עם איזה אישה אחת שאיתה יועדת, או שברגע שיש מישהי שכל
הדברים שלו... רגע, אני רואה שאתה מפתח שאלה חשובה. זו הייתה שאלה חשובה אחרת, קודמת, שלא לגמרי ענינו עליה, וזו השאלה השנייה, ובאים, אם אנחנו צריכים לשאוף לשידור חרדי. התשובה היא כן. הלוואי, והיינו מגיעים לה, אין בזה בכלל, אתם מבינים, תראו, כיום יש דבר אחד טוב שיצא מעולם הכלכלה, וצריך ללמוד מזה. אין דבר בעולם שאישר להפיק ממנו משהו טוב. הדבר הבסיסי של עולם הכלכלה זה איך בוחנים דברים. זאת אומרת, דבר מצוין וצודק מאוד. עולם הכלכלה בוחן דברים קודם כל במבחן התוצאה. כל חברה תתחיל לספר לי מאזנים ותוכניות וכל נפלא. אם במבחן התוצאה המפעל מייצר, תאמין לי, מה אתה נאמין, זה לא משנה, מייצר ומצליח בסימן הסן. הכל נפלא, על הספר הכל נפלא, רק זה לא מייצר, אדוני, כבר, אז זה הכל תירוץ, אם אל דבר איתי בכלל. זה יפה מאוד, לעשות קט ומהיר, על פי כל דבר הבחן אותו ממבחן התוצאה. זה מבחן חזק מאוד, ונכון מאוד, יש לי ללמוד ממנו. אני אומר, רבותיי, תעקבו אחר תוצאות חיי הניסויים. איזה חברה הכי מוצלחת בחיי הניסויים שלה? לדעתי, החברה החרדית. חד משמעי. החברה החילונית, קטסטרופה שאין כדוגמתה. 50% גירושי. החברה דתית לאומית צועדת בדהרה בעקבותיה. זאת אומרת, פיתחה, מה שנקרא, פתחה מנוע בשנים האחרונות, והקומה בהתאם לחפיפניקיות, ולקיצור, כיום הדתיים, חילונים עם כיפה, מה שנקרא, ועקומת הצלחת חיי הניסים שלהם בהתאם. בחברה החרדית, עכשיו אל תשפחו לי את כל מה שאתם יודעים על איך שנראית החברה, כי אני מכיר את הסיפורים האלה, תשאירו מבט לעצמכם, הסך הכל הסטטיסטי, זו החברה הכי סולידית, מאחל לכל החברות האחרות שיהיה להם הצלחת ניסים כמו החברה האלה. קודם כל, מבחן תוצאה. עכשיו, ישרו כאן. זהו, תבדקו נתונים. יוצא, הפיקחות והנאורות והנסטיון קיצור, מספיק עם הדברת. עובדה שהם בשיטות שלהם מגיעים לזה ועובדים באופן סטטיסטי. זאת אומרת שאני לא יכול להיות נתון סטטיסטי, טוב, מכל מקום. כשהם דנים פה עכשיו על מצב חברתי והמלצות, הם מדברים באופן סטטיסטי. פיקרויות, מרגשים רבים, אחת מתלבטת חצי שנה, ואחת מתלבט שנתיים וחצי. כי אנחנו מפגשים ולא נפגשים, מפגשים ולא נפגשים. קיצור, סיפורים האלה כבר סבתי מהם.
מה זה בדיוק
השידור החרדי? אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל מרחוק בעיקרון. לא בלי להכיר, לא בלי להכיר, אלא אתה יודע, שלוש ארבע מפגשים, כמו איך אומר הרב אבינר, ארבע מפגשים, מספיק, כי את הכל אתה כבר יודע מראש, מה יש להיפגש כל כך הרבה? מטרת הפגישה, לוודא שאתה לא מתחתן מן נחש, לא מין דבר כזה שיש לך קבץ מזה, אין דחייה, יש משיכה, היה בסדר, את הכל כבר אתה יודע מראש. מה היא רוצה, מה השאיפות, מה העמידות, מה ההורים, מה זה, הכל, הכל, הכל כבר סודר משני הצדדים מראש על פי דיונים, ולא ככה שידוך מזדמן, אלא משפחה בתוך אחריות דאגה לעניין, ואתה יודע שלא מורחים אותך פה באיזה מישהו שלא מצליחים לשדך אותה, אז אתה צריך לגאול את נשמתה. אלא מישהו שהוא אכפת לך מן... אכפת לו ממך, הוא מארגן את העניין ונותן לך את כל הנתונים והצד השני בדיוק אותו דבר, הכל ברור עכשיו, זהו, קצת נפגשים זהו פעם, פעמיים, שלוש, מספיק, ארבע בחתונה.
אז העניין הזה הוא התחתית, זאת אומרת, יש לי איפה להרשות לעצמי להתפשר ולהגיד לו אני קצת אקח את זה למקום אחר ואתה את הבירורים שלי או...
מה זה מקום אחר? מה זה? אני לא בקיא במקומות אחרים. מה זה מקום אחר?
להיפגש חצי שנה,
פעם בוואדי, פעם בפאב, פעם
בפאב,
פעם בשיעור של הרב אילון, פעם ב...
במתחם ההלכתי של איחוד וכל הדברים, אבל בחצי שנה, בגלל הפיתה ש... בגלל שאתה לא מרגיש אחרי ארבעה מפגשים, אתה יודע את כל מה שאתה צריך.
תשמעו, אני לא יודע מה להגיד לכם. כי בטוח שאם תשאלו, תחפשו מספיק, תמצאו רבנים שתראו לכם. על אף שרב אבינר יצא, ואני מעריץ אותו את זה כגבר, ואומר לכם את האמת בפרצוף, המועילה לכם לא תשמעו לו. מכל מקום, אני לא בטוח שזה קביעה הלכתית קטגורית. מי שעובר על זה, עובר על מה שכתוב בהלכה. לא חושב. זה המלצה טובה ודעת תורה, וזה לא, לא חושב שזה משהו גדר הלכתי. כי, תשמע, יבוא בן אדם, מרוב המבנה הנגיד, הדפוק, תרבותו, חינוכו, רעיונותיו, מבולבל כל הראש. בסוף יגיע ליובל לחתונה, כמי שכפור השד, יתעלף שם. אז מה יהיה? ככה מתחתנים? אתה צריך להגיש את החתונה מתוך שמחה. יפה. לא מתוך, אם אתה לא מספיק אמיץ בשביל ללכת על פי השכל, תכן שאתם מבינים, העולם הוא דווקא בנוי לאמיצים, אלה שאומרים שלא, הם צריכים, סיכוי שעל ידי זה הם רק יסתבכו, כי הגיון של הרב אבינר הוא פנטסטי, מה שאתה לא תברר תוך ארבע פגישות, אתה לא תברר ביותר, יש בזה היגיון.
מה
אם נפגוש
את הבן אדם
שאתה
איתו בחברה? בחברה שלו, בחברה שלך?
פגישה שנייה, בחברה שלו, פגישה שלישית בחברה שלך, כן? עכשיו בחברה משותפת של
שלכם. ברצינות. להגיע למצב שיש אמפתיה עמוקה
זה... תראו, מטרת הפגישה זה לא לחייך ביחד. הפגישה הראשונה מראש במצב האידיאלי, בני הזוג מאוד יודעים מה הם רוצים, והפגישה היא מאוד עניינית, ולכן גם לא צריך שתיקות כל כך ארוכות עד שמוצאים את המילה, ובוא, אני יודע, נדבר. לא באים תחי, מה את רוצה בחיים? אני רוצה כך וכך. נראה לך שזה מתאים. מה את אומרת על פסיקתו של הרב הנה? בוודאי...
אתה לא קולט אופי על פי דעות. דעתה אתה יכול לקבל בטלפון לפני.
דבר איתה בטלפון. דבר איתה בטלפון.
לא, מהמשדכת אני מדבר.
המשדכת,
תגיד מבחינה דתית, אתם אותו קו. אבל השאלות האלה, באמת הרבה פעמים פגישות של דתיים נראים ככה, שזה רצף של שאלות, תחקיר ביטחוני שכל אחד עושה לשני. שאתה לא קולט בן אדם על פי אם שרבולים מפריעים לו או לא, אלא מה האופי שלך, בוא תדבר איתי סתם על דברים. ודבר כזה, אחרי הרבה פגישות, קשה.
אתה יכול להגיד לו בפגישה הראשונה, המשפטים שעכשיו אתה אומר, ולראות איך הוא מגיב לזה. הוא יגיד לך, שמע, זה בדיוק מה שחשבתי. אז יפה. אז אתה רואה, זה לא מוכרח. 4, 8. תראו, בוא נחזור, בוא נחזור על התורה, כמו שהיינו בעבר אומרים. אני, כידוע, אני רוב ימיי, לא עומד מול טיפוסים כמותכם. אני עומד מול חילוני. זה התחום העיקרי שלי בחיים. אני, בקיצור, נכון שכבר השנים האחרונות הם גילים קצת השתנו, אבל... מכל מקום, לפני שנים רבות, לאור שנים רבות, הייתי מאוד רגיל להיפגש בזוגות האלה כשהם מגיעים אליי, כי בחודש השני והם מזדרזים להתחתן, כי אתם מבינים כבר, תכף. אז אחרי ש... ועוד אז הייתי אומר להם, ולא פעם גם הייתי מקבל תגובות נאותות בעניין, זאת אומרת מסכימות, כי הייתי אומר להם, תדעו לכם, אתם לא מכירים אחד את השני. עם כל הכבוד לזה שאתם כבר... שנתיים וחצי חיים ביחד, אחרי שחמש שנים אתם כבר מכירים, אני לא יודע, אתם לא מכירים אחד את השני. אתם לא התחתנתם, אתם לא מכירים אחד את השני. ושלא לדבר על זה שהם היו לפעמים אומרים לי, כן, חברים שלנו גם אמרו את זה, אבל יתרה מזאת, יש לי מהחבר'ה שלי כיום שהם אומרים כן. נכון, זה פשוט. אם אתה חושב שעל ידי שאתה תפגוש את הבחורה שלך לא 4 פעמים, אלא 8, 18, 8 חודשים, על ידי זה תכיר אותה. שמע, האכזבה שלך אחרי החתונה יכולה להיות גדולה מאוד. כי יהיה כלל זה נקוט בידך. לעולם, אתה מתחתן עם בחורה, אתה מתחתן עם חתול בשק. השאלה זה מה עובי עשה? זה הכל. אבל... מכל מקום... זה לא רק בגלל נטייה שישנה להרבה בנות, כמו גם מדי פעם לדי הרבה בנים, וזה בלי שאפילו מתכוונים, משחקים. מה, אתה נפגש עם בחורה בשביל להראות לה את הציפורניים? אתה נחמד, אתה מלא צ'ארם, אתה בקיצור, הסדים הטובים שלך, אבל המסידי שלך, אתה לא מראה לה. אבל אל תחשוב שהיא מתנהגת אליך הרבה יותר טוב. ובינינו, כולנו יודעים שיש לך את המשיגס. כי אין אחד, והוא לא... קיצור, יש לו. אחרי איתו 24 שעות, אתה תראה את הצדדים שלו. עכשיו, עם כל הכבוד לזה שהן פשוט מקסימות הבנות האלה, אבל גם הן כאלה. אבל לא לחיות באשליות. ואחרי החתונה, האשליות מתפוגגות. או מהר מאוד, או מהר. אבל הן מתפוגגות. עכשיו, במסגרת זאת, אל תחשוב. לא, עוד פעם אני אומר. יש, אתה צריך לתפוס תפיסה כללית, אתה צריך להבחין כי הדמות הזאת זה מה שאתה רוצה. בסדר, התגלו דברים אחר כך, בטח התגלו דברים, לא ידעת, לא ילד על דעתך, לא ציפית. בכל מקום, אם יש את הבסיס של הערכה, סימפציה במשך הזמן אחרי החתונה גם ציפית, לא רק קרפדות שצות שם, אלא גם מהווה פורחת שם. אז... אני לא מתכוון שעל כל פשעים תחסה אהבה. כי לפני החתונה, על כל פשעים תחסה אהבה. לכן אני כל כך קצת נרתע מטיפוסים מאוהבים. זה מצב מסוכן, כי אז... הרים נראים כאבנים קטנות. אחרי החתונה, זה בדיוק להפך. על כל פשעים, לא על פשעים, על חטאים לא מחסה אהבה. לא מפרגנים על כלום. זה דבר מדהים, אבל זה המציאות. בלי אשליות. ומכל מקום, זה לא מחפה ולא מחסה, אבל מפיח קצת את הדעת. זאת אומרת, יש את הדבר שעולה על העצבים, אבל היו הרבה ימים יפים. אז סוחבים את ה... סוחבים הלאה. לאט לאט. לומדים איך להסדר עם הדברים. אבל מכל מקום, זו אשליה שאתה רוצה ליישר את הכל ולהחתים אותה על הכל שיהיה ברור מראש. לעולם זה לא יפה. אז עכשיו במסגרת זאת, גם יתרה מזאת. תראו, זה גם כמה שתמיד אני מסביר, מסביר לאנשים, ובעיקר זו בעיה שהצצה אחרי שהתחילו החליטו להתערב. כל הבעיות צצות בין החלטה, החלטת הירוסים והירוסים. סו כל דירוסים, לא הירוסים וחתים, אתם מבינים מה שאני אומר. החלטה להתחתן ובין החתונה. והיה והמרווח הוא גדול, הסכנה רבה יותר. אז הרבה מאוד פעמים, חבר'ה פשוט מתפרקים לחלוטין. כי פתאום הוא מצב לא נעים, פתאום עכשיו הוא מגלה, פתאום הוא רואה, פתאום זה בכלל לא נעים ביחד. כי כל מיני דברים וזה. צצות בעיות רבות מאוד. יסוד העניין הוא בגלל שהקשר הזוגי הוא לא נורמלי. והוא עוד יותר לא נורמלי אחרי שהחליטו שזהו, שאנחנו. כי במציאות הזאת, אז כנראה אנחנו זוג מהשמיים. מה יכול להיות? הכי, זה כבר נגיע לשאלתך השלישית של פעם שנייה, אני כבר נותן לך לדבר, להזכיר אותה, אבל אתה רוצה לספר לנו על ה-40 יום לפני תחילת הבעלה, זה כל מיני סיפורים נוגעים ללב. על כל פנים, על כל פנים, אז הכריזו עלינו, אבל יושבים יחד ממש, מתייבשים, אין על מה לדבר, מרגשה מעיקה ולא יודעים מה זאת, ואם אנחנו מואבים, אז למה ככה לא נעים לנו ביחד? כנראה אולי אנחנו לא מואבים. כי במצב הטבעי, הדברים יכולים להתפתח בצורה טבעית, והם לושים ממדים אחרים. אבל שפה, מערכת הציפיות והרגשות הן גבוהות מאוד, ומערכת היכולת הביצועית, אם שומרים על גבולות ההלכה, אני מקווה, אז אי אפשר כלום. אז המציאות הזאת היא מעיקה והיא גורמת לחוסר נורמליות וחוסר יכולת התפתחות העניינים והמועקה הזאת אז היא גורמת לעוד יותר מועקה ותסבוכת אינסופית וגם כתוצאה מזה צצים כל מיני צדדים באישיות, כן, ששטף החיים הנורמלי הוא מבליע אותם ואז צצות הרבה בעיות. זה בניין אב, או זה דוגמה שדרך אגב אני מדבר עליה, שאני לכן אני תמיד אומר לרווקים הנושאים נשם להינשא. שצריכים לדעת את זה, ולכן, דרך אגב אני מדבר על הנושא הזה, לכן רצוי אחרי החלטת נישואים, אם אפשר תוך שבוע להתחתן, הכי טוב. מקסימום תוך שבוע. אבל אין לדחות, אז זאת אומרת, הפיקחויות האלה ש... עד שתגמור את המבחנים, אנחנו בחנוכה, ועד סוף עושים מסר בזה, תגמור את זה כי אפשר, ועד שהכי יחזור מחוץ לארץ וכו'. ואז מותחים את הדברים, חצי שנה, 13 שנה. זה ג'הינום. זה טעות, ורק סיבוכים. לא מוביל לשום דבר טוב. ואז עושים איזה מניפולציות, ואידיאולוגיות, בזמן זה מתפתח מבחנה מוכנית, ואפשר לפתח את הקשר הזה. לא מפתחים לא קשר, ולא בטיח, ולא כלום. רק מסתבכים, שום דבר לא יוצא מהתקופה הזאת, לא מועילה לכלום. למה אני מספר לכם על כל זה? כי משהו מזה הוא גם נכון לפני החלטה. מערכת היחסים היא לא נורמלית. והיא גם קשה מלהיות נורמלית. וממילא, אתה לא בדיוק בפוזה הנורמלית שלך, והיא לא בפוזה הנורמלית שלך. אתה לא מדבר על זה שמה אתם בחורים. שני בני אדם עומדים אחד מול השני, בטח בוחנים אחד את השני, כל הזמן. רק שאתה עומד מול אחד שבוחן אותך כל הזמן, כבר אתה... לפעמים אנשים אישיות חזקה, זה לא מזיז להם. אבל רוב בני אדם קצת מזיז להם. וסתם המצב מותח. זאת. זה מציאות כזאת, קיצור. אני צריך לספר לכם, על זה, אתם מסתמקים בזה יותר ממני. או לא פחות ממני. כל פנים, המציאות הזאת היא לא טבעית ולא יכולה, לא יכולה לזרום כל כך טבעית. אלא הפועל, הכל משחקים, האם נצליח לזרום טבעית.
זה
ממש זורם טבעית. זה מה שאני מנסה להסביר לך, שאתה חי בהזיות אם אתה חושב שאתה זורם טבעית. כי טבעית זה כשהיא תהיה אשתך. ולא גם היית חילוני לה היית זורם טבעית. רק יש איזה ממדים בנפש שהם לא נבנים או לא מוצבים בעמדה שלהם כדי שהדברים יבטיחו לך שאחרי החתונה כל מה שיקרה אתה כבר ידעת מראש. לא היה, לא הווה ולא יכול להיות. לא יקרה לכם. אז לא כדאי למתן ציפיות, אתה מבין? כי עד רבי, יש כל כך הרבה ציפיות, אז החזבות הן גדולות. במקום זה תהיו ריאליים. וזה דע לך שתהיה נפתות. ואל תחשוב שאתה תוכל לעמוד על כל הגינים. זה בעיקרון, כל זה, כל הנאום הזה, זה מסביר את ההיגיון של החברה החרדית בסוד הצלחתה. אז היא לא חושבת שעל ידי שהתפקשו 4 חודשים ביום יום, זה מה שיעשה. זה במצבים האלה, במצבים האלה. אני, את עיקר העניינים אתה ביררת מראש. בעיקרון באמת אפשר להתחתן בלי לראות אחד את השני. כי הנתונים להצלחת הנישואים, בעיקרם הם לא ממה שאתם רואים אחד עם השני. אם הנתונים הבסיסיים, ההיקפים הם בסדר.
מה, אפשר להפסקים של בן אדם?
הכל ביחד, מידות טובות, שאיפות טובות, אישיות טובה, אידיאלים משותפים, הערכה לאופי, למטרות של אחד של השני. הדברים האלה מאוד קריטיים. אתה לא צריך להיפגש עם בן אדם בשביל לדעת את הדברים האלה.
האופי יחסית זה משהו פשוט יותר?
זה לא משהו פשוט יותר, אבל בעיקרון. בחורה טובה, בחור טוב, שאיפות אידיאליות, חברה ערכית, תודעה של אחריות על גבי לחיי הנישואים. לא ניגשים פה לאקספרימנט של אהבבים על גבי המסך, אלא אידיאל רציני שבאים פה לבנות ביחד, יודעים שיהיה קשה וישלבו את הידיים במאמץ כדי שנסתדר, נקרטע עד שנרקוד בהרמוניה. זה הגישה הבסיסית. אז לא נבלים מזה שבהתחלה מקרטעים, כי ברור שזה ככה, והאידיאל מושך הלאה, תודעת אחריות מושכת הלאה, טוב הלב מחזיק מעמד, המסגרת הערכית, ההכרה האידיאלית של, של, של בניין בית נאמן בישראל, זה נותן תוכן ושמחה במה שעושים. ועכשיו המגמה היא, לא, אז אני לא מאוהב בה, אז כנראה זה הייתה טעות, זה לא הנושא, כי הנושא הוא היד, אז איך מתאהבים בה? לא כל הזמן, אז אני לא מואב. אז מה עושים כדי להשתפר? זה השאלה. כשניגשים בצורה הזאת, אז בסוף משופרים. אבל כשכל הגישה הזה, האם הגענו לאושר שהיה נסוך על פניהם של הזוג המואב שם ברומן? לא מעניין שעדיין לא. אז כנראה לא מושע. עם המחשבות התת-הקריטיות האלה, הן מרחפות לנו במוחות. שלא לדבר על כל מיני פוזות שראינו, על כל מיני מרקעים או אני לא יודע מה. זה מאוד מפריע. חיים בהזיה ושאיפות נכונות וכיוונים נכונים, אכזבות ומתחים, והם יוצרים עוד יותר בעיות. ובקיצור,
מה עושים את התקרות האלה?
לא יודע מה עושים. מציפים אותם, וצריך לפתח אישיות חזקה שיודעת להגיד מספיק עם השטויות ולדעת ככיוונים הנכונים. זה האסון של מה שנקרא חברת בני עקיבא, חברה מעורבת. נזקים גדולים מאוד, הם נמשכים אחר כך לתוך חיי הנישואים. לא זיכרונות מהקודמת, אולי זיכרונות מזה. לא לדבר על חבר'ה שהשם ירחם עליהם. לא הייתי מעלה את זה על דל שפתיי, כי לא הייתי מעלה את זה על דל מחשבתי, אילולי ש... אני כבר מדבר לכם על דברים שהגיעו אליי מחברתנו, מציאותנו. אנחנו פה, אתם יודעים כבר, אנחנו פה כבר זקנים. לא יודע מה התופעה הזאת, אבל כבר שתי בחורות, שתי נשים באו אליי דומעות שהטמבל שלהם אמר להם שאיתה אף פעם לא הייתה עושה לי דברים טוב. עכשיו, רק אם פעם הטמבל הזה ביטה דבר כזה לפני אשתו, היא גמורה לכל החיים. חיה עכשיו בצר שלה, היא כל הזמן רדופה להתאים לשאיפות שלו ממנה. טוב, אז השוטים מסוגלים להגיד דבר כזה. אני אומר, לא הייתי מעלה על דעתי שמישהו יגיד דבר כזה לאשתו, אבל אני יודע שכבר פעמיים שמעתי את זה. אז אני אומר, אלה שהם לא שוטים ולא אומרים את זה, אבל אם הם חושבים את זה, זה גם כן אפשר. זה שם יוחד. מכל מקום, חזרה לשאלות ולתוואי. צריך לברר את הכל שכלית, מה בלשונכם, מראש. הפגישות צריכות לברר שאין דחייה, ולא צריך כל כך הרבה פגישות. מכל מקום, אדם נפגש ארבע פעמים, לא יודע את נפשו, לא יודע את נפשו, אז הוא ישנן 80 פעמים את הרוחות הרב בינר, מה יעשה? הוא אומר, אין לו אומץ להגיד כן, לא יכול להגיד. מה יגיד לו? טוב, את נתק. אני צריך גם בחורה נחמדה, רק הוא לא יכול להגיד לה כן. מה נעשה? אני צריך להיפגש, שעד שעצה ממך את זה. טוב, אם זה לא... אבל אל תחיה בשליות, רגע. אנחנו רק היינו תחת... תחת הברוש, אבל אם נהיה פעם אחת תחת הגצ'ר, אז אולי נרגיש אחר. קיצור, שטויות האלה. לא יודע מה זה משיכה, מה זה מילה הזאת. אני קורא סימפתיה. המילה משיכה, מה זה גופני? אבל... אותו רגע שאין מתחייה, זה... מילה, יש משיכה גופנית, מה... אבל לא, הצדדים האלה הם קלים. הצדדים החשובים זה הצדדים של הסימפתיה הנפשית, תחושה של הרחץ, תחושה של חיבה, חיבה עמוקה. לא מואב, לא ילד בן 16, שלא רואה בעיות, אבל שמח לפגוש אותה, רוצה לפגוש אותה, רוצה להיות איתה. סימן שאתה, זה נקרא מואב, מספיק לעניין שאתה. למרות שאתה לא מסתובב כל הזמן, רק חושב עליה, מה, כותב שירים, אני לא יודע.
אני
מבין
מה קל
בכל
הזה של משיכה.
מה קל במשיכה גופנית?
כן.
כי באותו רגע שאין דחייה. אז איתי המשיך. באותו רגע שאין דחייה, תהיה משיכה. אין מה לבדוק את הנושא. בדוק יותר מדי.
אבל זה נשמע ש... זו הבחירה קלה מאוד, זאת אומרת, יש ממש הרבה שמתאימות לפי זה. וחזרה לשאלה של דיבור משמיים, זה כאילו יותר, פחות מעשי, זה יותר תיאורטי. יש אחת שהיא יועדה לאדם, או שזה פשוט... כאילו לפי זה, יש ממש הרבה בנות שמתאימות, ועכשיו צריך פשוט להתחיל איתה. ואז היא תהיה באמת היחידה, כי רק איתה אתה פיתחת את הקשר.
כן, גם פה מלפי הניסוח שלך, זה מאוד מקל, בדיוק כמו האופציה השנייה שלך. כל פנים, בטח, 40 אלף הכריזו בת פנים פנימי. אבל בדיוק כמו שאמרת, מה אתה יכול לנהל את הדברים בפרדיון שלך על פי מהלכי שמיים? מבחינתך, כל בחורה שמציעים, פתח... לפתח את הבחנה, את הצדדים הטובים והנחמדים שבא, ואפשר שיש לך למה. כל פנים, למה היא נפקה מינה? המחשבות האלה, מה היא נפקה מינה? ייתכן שלפעמים חבר'ה מפרנסים את עצמם צורה דמיונית. בטח זאת שאני רואה, יחיזו עליהם שמיים, אז מה, אני לא אתחתן איתה? בקיצור, למה היא נפקה מינה? זאת אומרת, החשבונות האלה, חוץ מזה שהם מעידים על איזו היסטריה נפשית פנימית, אדם זועק לשמיים, תגידי לי, מי הנכונה? אבל בני לא, בקיצור, יכול לזעוק, אבל בפועל, מי שתחליט, היא הנכונה. בתקווה. בפנים, הדיווחים האלה של חז"ל לא מועילים לנו בבחירת בת הזוג כלום. אין לזה שום משקל.
יש אנשים שיש להם ודאות.
איך קוראים לך?
אייל.
כן.
יש אנשים שיש להם ודאות מוכרדת שעומדים מול בן אדם שעומדים להתחתן איתם. השאלה אם זה... יש אנשים שאין להם את הוודאות הזאת, אולי רוב האנשים. השאלה, לא צריך בשביל שם לשאוף שכן לברר את אותה ודאות?
כן, אני חושב, כן, בטח, לכל פנים.
זה לשאוף לוודאות, או שאם אתה מגיע למצב שאתה רואה שאתה לא, כדאי אולי לברר עוד יותר,
כלומר... עוד פעם. ודאי שזה מצב יותר מאושר בזה שבן אדם, בלי ספקות, זאת אומרת, כי אדם שאין לו ודאות. אדם הוודאי, אז הוא מאושר בשמיים, ואדם עם ספקות הוא פעולו. אז ודאי בתור אידיאל, אז הלוואי וכל אחד היה, איך אומרים, עם בת ראשון, ובדי זהו, אין מקום שאלות, הכל ברור. בינינו, לא להתבלבל, אני רק עונה לך אם זה מצב יותר מאושר או לא. כן, אד הוק זה מצב יותר מאושר. האם מישהו ודאי ממבט ראשון, זה גם הוא יכול להיות ודאי שהניסויים שלו היו מאושרים? אני בכלל לא בטוח. כי נער הייתי וגם כבר התבגרתי. ובימי חיי ראיתי את הכל, הכל. ראיתי אנשים שהחליטו ממבט ראשון, באמת... נישואים פרחו בצורה נפלאה. ראיתי אנשים שהחליטו מבט ראשון ונישואים היה חורבן. ראיתי אנשים שהתקשו מאוד בהחלטה, משכו דברים בצורה נוראית ונישואים היו מוצלחים מאוד בסוף. וראיתי שמשכו דברים בצורה נוראית ונישואים היה בקיצור, שום דבר הוא לא עד ואין חברת ביטוח על שום דבר. אז זה לא, אלא מה, כשאדם מגיע אל החופה מתוך שהוא לא בטוח, אז הוא לא לגמרי, הוא לא מאושר כמו האדם הזה שהוא מרחף, כי הוא עלי זה שמח. אז עכשיו הוא עלי זה שמח. תכן שהוא ימשיך, זה לא בטוח שהוא לא ימשיך להיות עלי זה שמח, רק. לא בטוח שם דבר. זאת אומרת, לא זה שמגיע לחופה מתוך, לא בטוח לגמרי, רק כל בסדר ו... אז זה לא בטוח שהוא לא ממשיך דווקא יהיה בטוח לגמרי. יכול להיות. שום דבר לא בטוח. רק רגע שאל הספקות. אין שמחה, כי אתה ראה את הספקות. אדם זה ספקות, הוא לא שמח, נקודה. אז במשמעות הזאת, אז אני אומר, ודאי שעדיף שאדם שמח בגלל שהוא יודע, וכל פשוט. זה טוב. אבל עכשיו נקווה שהוא גם בהמשך יהיה כך.
זה לא
בעתי.
איך? לא בעתי רגע שתתחתן עם ספקות, זה בדיוק השאלה...
אז זה תלוי באיזה רמת ספקות. יש ספקות שאוכלות את הבן אדם, אדם פשוט מגיע למצב כזה שהוא פשוט בדיכאון. כי... ויש רגעים שהוא מרגיש, רגע, אם לא היה תיק הזה עליי, כבר הייתי... הייתי מרגיש עגל, שאבן הגולה מעל ליבי. אדוני, אתה ברמת ספקות כאלה, אתה מרגיש שאם הקשר היה מתנתק, אולי היית כבר נרגע. למה לא נתקת אותה אתמול? מהר לנתק. אתה בספקות כאלה, אתה לא בטוח שזה לא טוב, אתה כל כך לא בטוח שזה כן טוב, עד שאתה, זה גומר אותך לספקות, אתה רוצה להשתחרר מהם, תשתחרר. אבל מאידך יש, לא, הוא אין לו ספק שהוא לא רוצה לנתק את הקשר. רק, אני יודע, לא יודע בדיוק להצביע, הוא לא... הוא לא מרחף, הוא לא בשמיים, הוא לא נעים לו, הוא די שמח. אבל לא, הוא חשב שמתי שימצא אותה, שהוא יהיה ברקיע שביעי וזה. זה בכלל לא ככה. אז אולי זה לא, וזה סוג הספקות שלו. אז פה זה המילים שאמרתי מקודם ליותם, או יותם יותר נכון, אני ניסח את הדברים. טוב מאוד, אז זה לא נורא דבר כזה, יש לך סימפתיה אליה, נעים לכם ביחד. אתה מעריך אותה, אתה רואה שהיא מעריכה אותך, יש לך אידיאל משותף, אתה מזהה בטוב לב, לך על זה. זה לא נקרא לעשות קפיצת התאבדות. ריזיקו, בכל החלטה שלך יש ריזיקו. תמיד. גם כאשר אתה מאוהב איתה והחלטה, זה ריזיקו. אתה, שמע, אתה מתחתן, הגיע לאזור ריזיקו גבוה. אבל זה לא נקרא התנהגות חסרת שכל. התנהגות שאין לעשות אותה. לא, אפשר כן.
אתה יכול לדבר אהבה כי...
כל מקום, אני יודע, לפעמים בני אדם נכנסים לאיזה רומן, שהוא כולו על פי הספרים, מה שנקרא. זאת אומרת, על פי הספר. סעיף א', כן, סעיף ב', והוא כולו פלסטי. זאת אומרת, אדם... אני אומר, שאני ממש לאחרונה, אני מלווה תופעה כזאת. אבל זה לא בסדר שאני מעלה אותה, כי תופעה סוטה ממש. זאת אומרת, תופעות מוזרות ישנם, אבל זה לא נכון, לא יכול להזכיר, זה פשוט גורם להפחדת הציבור, כאילו אולי גם אני כך. אז בעיקרון מה שאני אומר, לפני החתונה תעבוד בצורה שכלית, ותדע שיש לך איזה פוטנציאל רגשי ביחס אליה. והוא בהחלט אמור להתפתח. בתקווה, ואתה לא... זה מוצר מוטציוני, אז זה יתפתח, ויהיה בסדר. עליות, מרדות, עוצמות, יותר, פחות. שנים יעשו את שלנו. שנים, הקשר, לא צינו. בצורה טבעית. ודאי שתהיה אהבה מנחם.
לפעמים לא אומרים תכונות שליליות שהן, או לא שליליות, שליליות בשבילך שהן שלא יצוינו.
בטח,
חוסר הבעת רגשות.
יכול להיות. אז אתה יושב ארבע פגישות, ואתה מרגיש, אתה יושב עם איזה פריג'ידה. אז תגיד, לא. זה לא, החרדים, השידור של החרדים זה לא שידוך ראשון הוא צ'יט, ביררו לו את הכל, ושידוך ראשון הוא לוקח אותה. זה לא שידוך חרדים. כי אחרי שלוש פגישות אפשר להגיד לא, אתה לא מוכרח להגיד כן. זהו. בנציב כתוב, עוד דבר אתה צריך לדעת, וזה גם בכלל כולם צריכים לדעת, שאדם לא צריך לנמק מדוע הוא לא מתחתן עם בחור. מתי שהמשדך אומר, למה לא? אז התשובה היא, כי החלטתי לא, לא צריך לנמק לך למה. בכל פנים, אדם לא צריך להסביר למה הוא לא רוצה בחורה. לא רוצה אותה, נקודה. זה הערה אחת. הערה שנייה, מתי שאתה מודיע לבחורה שאתה לא רוצה אותה, אז אני מודיע לכם עניינים טכניים, כי לפעמים ראיתי שחבר'ה עושים שטויות. אתה מתחיל להסביר לה שבגלל שהיא בסדר, רק התכונה הזאת אצלה, אז לכן אתה חושב שזה לא מתאים, אז זה טעות. כי תמיד נפרדים בחורה ככה. תראה, אני מרגיש שזה לא. לא. והדרך הכי פחות פוגעת, ולא, גם לא מצריכה הסברים. זה. ומתי שאתה מתחיל, על מנת לא לפגוע בה, להנדס לה את ההסברים, אתה מאוד פוגע. בעוד פנים, בחורה שאומרים לה לא, היא נורא נפגעת. ועוד מסבירים לה, אז היא יוצאת מהאיזון. טוב, סגור סוגריים.
אני יכול להגדיר מה זה אהבה? מה זה הדבר שאמור לבוא אחרי החתונה?
נוסחת אהבה ו-CH שלישית לא, אני לא יכול להגדיר מה היא אהבה, אבל אהבה זה אהבה. ובמצב הנורמלי יודעים כולם מה היא אהבה, ואין צורך בהגדרות מה היא אהבה.
אולי יכולה לנגוע ממצב שיש לך בעולם שלנו, שרוב האנשים שנמצאים פה חזרה הרבה זמן, וגם מסוים אתה מחליט לקטוע את הקשר בגלל דברים שהפריעו. אז יכולה לבוא שאלה על מה זה, אם אהבתי אותה בכלל.
אדם שאתה שמח שאתה, שהוא לא נמצא במחיצתך, אז זה סימן שאתה לא אוהב אותו. בעבר שמחת שהוא כן נמצא במחיצתך, כי הצדדים המכוערים לא היו ניכרים לעיניך. אז נמשכת ושמחת וזרמתם ביחד, וזה אהבה. אבל זה קשר החיים הזורמים, הטבעיים, ההוגנים, הראויים, כל אחד, כל דבר, לפי עניינו. אהבה בין בני זוג מגיעה למצב כזה ש... קיצור. אשתי הייתה אומרת שהיא חולמת חלומות שלי. כי לא יכול להיות שמחשבות כאלה צצות לה. כי אנחנו כל כך מעובבים. אז מה שהיא חושבת, אני מרגיש. מה שהיא... אני מרגיש, אני חושב. קיצור, זה כבר... זה דבר אחד. זה. כל הזמן ביחד, גם כלא ביחד, ביחד. זה נקרא אהבה. צריכים אחד את השני, וקשורים אחד את השני, וזה. בדברים האלה יש מדרגות רבות. זה לא מוכרח להיות ביומיים הראשונים של הנישואים. זה דבר שיכול להתפתח. והעוצמות יכולות להיות, אפשר לחיות 20 שנה ביחד, ואחרי 20 שנה לגלות שכל מה שאהבנו עד עכשיו זה כלום לעומת מה שאנחנו אוהבים עכשיו. או זה לא כלום, אבל עכשיו הרבה יותר טוב ממה שהיה מהתחלה. תמיד היה טוב, אבל כל שנה עוד יותר טוב. אז זה טוב.
זה קשור בבני זוג. העליות מדרגות האלה זה תלו בבני זוג, זה לא איזה התאמה כזאת מולדת ביניהם.
זה יכול להיות שזה גם התאמה מולדת, ויכול להיות שזה כתוצאה מזה שלמדים לחיות ביחד. וגם וגם. יש כאלה שמה שנקרא, לפעמים אומרים זוג מן השמיים. כל זורם, אף אחד לא יכול להבטיח לך שהכל ילך ככה. שבועה אומרת שיש כאלה. אבל צריך לגשת לדברים בצורה לא נאיבית ולא הוזה. ועוד פעם, כמו שניסחתי מקודם, צריך לגשת ברמת ציפיות נמוכה ככל האפשר, וברצינות גבוהה ככל האפשר. כי באים לבנות ביחד. יש סימפתיה עמוקה לפני החתונה, ואחרי החתונה, מיד אחרי החתונה, זה לא סימפתיה עמוקה, זה אהבה. והפעם הולכת ומתפתחת. יהיו לה נפילות, יהיו מתחים, יהיו דמעות, יהיו הרבה דברים. ומכולם יצאו, ועוד יותר. מחושלים, מלומדים, מבוגרים. קיצור, ככה צריך לגשת.
קלטתי אולי מהדברים של
הרב,
חגי, קלטתי אולי מהדברים של הרב, לא בטוח שזה נכון, של הבחורה יש יותר מרחב בחירה וברירה. תרחקת איזה משהו לגבי שהיית מצפה שלה, היא תפיל גם את הרגש שלה קצת.
זה לא יש לה יותר מרחב של בחירה, לא, זה ניסוח, אלא הייתי אומר שבמקום שבאה אליי בחורה ואומרת, אני, תשמע, אני לא מרגישה, שאני מרגישה משהו ביחס אליו. אז יבוא אליי בחור ויגיד, אני לא מרגיש, אני מרגיש משהו ביחס אליו. אז הייתי מראיין אותו, שמע, סימפתיה יש, התחייה יש, נעים ביחד, זה בסדר, זה נקרא שאתה מרגיש. אבל כשבחורה אומרת ככה, בעיקרון, זה מדהיג אותי. זאת אומרת, הייתי זה, אז הייתי אומר, לא הייתי דוחף אותה, אומר, תחליטי למרות שזה רק זה המצב. הבחור, אז הייתי אומר לו, אם זה המצב, כל הנתונים האחרים הם בסדר, אתה רק היית רוצה יותר פריחה של הרגש, אתה יכול להאמר על זה, לך, זה יסתדר בהמשך. בחורה, אז הייתי אומר לה, תמתיני, תמשיכו להיפגש, כדי שתתבררי יותר את הדברים מבחינה רגשית. הייתי מצפה ממנה. כי השמועה אומרת שמרכז הכובד הנפשי של האישה זה הרגש. מה זאת אומרת אישה בלי רגש? זה אישה בלי אישה. זה משהו שם לא בסדר. אצל האיש, לא נורא. זה יסתדר בהמשך. זה הכל. אבל סיפרתי סיפור שגם לאיזה בחורה אני פעם דחפתי אותה עם נתונים כאלה שבעיקרון הייתי רק דוחף בחורים על דבר כזה. זה עובדה שהצליח. גם זה יכול להיות. אבל בעיקרון, במצב כזה של בחורה הייתי אומר לה, אל תחליטי, תמתין, תבדקי עוד. ולבחור הייתי אומר, אין לך מה לחכות. כן.
נגיד עוד משהו לא בתור שאלה, אלא בתור סתם שפה כזאת ש... כאילו יש איזה רעיון שעד עכשיו עד לאחרונה זה משהו שיושב לך חזק בתור איזה אידיאל, שיש פה בעצם משהו שנתנו בתור החברה דתית לאומטי וכל הכיפות הסמודות, כאילו אנחנו התקדמנו הלאה לאיזשהו מקום שהוא הרבה יותר אמיתי והביאור הוא נעשה כן, זאת אומרת יש לנו איזה קדמה לחרדים שאנחנו יודעים לבאר את זה, ומהיחסים בינינו יוצא איזה משהו שהוא מבורך ושהוא בנוי ושהוא התברר.
אשליה גדולה, אשליה חילונית, נוגה מאוד, נוגה מאוד. כמה דברים שאין הדעת שבלתן, כך אומרת הגמרא. אחד הדברים זה אני גס רוח. אני אומר, אין אני אלא בדעת. בן אדם הוא בן אדם או חברה והיא ענייה מאוד, התוצאות שלהם לא טובות, מרגישה את עצמה תחת, נאורה מתקדמת, שכל חרב אצלה. אז זה דבר שאין לדעת סבלתו. השחצנות הזאת החילונית של הפסבדו נאורות, נבערים מכל דבר, אפילו מערכים חילוניים הם נבערים. אבל הם כבר יודעים, והם אצלם זה כך ואצלם זה כך. אחר כך, שמרחם, להקת ה... חברה דתית שסך הכל פוזלת אחרי הערכים החילוניים האלה, מסתחררת באותו סיחור. כן.
שולחים
לאדם משרתים מהחרבת בזבוק שני. זה לא יותר הגיוני להפוך את הסדר, כאילו שעכשיו בן אדם מתפתח בחיים, כך יש לנו לא
אישה,
ולא משמיים, רק אם הוא מתגרש. על מי שאלת, על הקדוש ברוך הוא, למה הוא כך עושה?
משהו כזה.
תתנה לה לשירות, אני קיבלתי מנדט לדבר שלו.